הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.
שלום לכם וערב טוב. אנחנו מאוד שמחים להיות כאן שוב איתכם כמידי ראשון בערב. חוכמת הקבלה עם הרב לייטמן. אנחנו משדרים אליכם מאולפני ערוץ 66 בשידור חי. אנחנו החבר'ה באולפן רדיו ללא הפסקה עם המפיקה שלנו תליה, הטכנאית המרגל, עורך אתר האינטרנט ברק קיסר. כאן באולפני ערוץ 66 נמצאים איתנו העורך שלנו סמיון וינוקור, המפיקה אלין בליצרקובסקי, הטכנאי שלנו יוני היימן, המנהל הטכני אלכס מזרחי, והמפיק הראשי איגור דיון. אני רן קורץ, אורן לוי נמצא איתנו, שלום.
שלום.
והאיש שכולנו התכנסנו לשמוע, הרב לייטמן. שלום, כן. ערב
שלום
טוב.
לכולם.
ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו ממשיכים בעצם בתוכנית הזו לדבר על ההקדמה לספר הזוהר, נכון?
כן, יותר נכון על השאלות שבעל הסולם מציג, שעליהם הוא רוצה לענות, כי רואה אותם כשאלות העיקריות שהן מתעוררות באדם.
בואו רק נעשה סדר למאזינים. מדברים על הרב יהודה אשלג, שזכה לכינוי בעל הסולם על שם פירוש הסולם שהוא כתב לספר הזוהר, חי במאה הקודמת, ובעצם חוכמת הקבלה שאנחנו שומעים עליה היום היא בעצם בזכות מפעל חייו של להביא את התורה העתיקה של הקבלה לידיעת הציבור הרחב. והתחלנו בתוכנית הקודמת שלנו לעסוק בשאלות הנצח שהוא מעלה בהקדמתו לספר הזוהר.
כי אנו חילק את היחס לאלוקות, לדת, לחיים שלנו, למציאות מגולה ונסתרת. הוא חילק את זה לכמה שאלות, ולאט לאט פותר אותם, זאת אומרת נותן לנו תשובה על כל השאלות האלה, כי יוצא ככה שאם אנחנו נענה עליהם, אז בזה אנחנו נהיה פחות או יותר איכשהו, איכשהו נבין איפה אנחנו נמצאים. אז אנחנו דיברנו על, בתוכנית הקודמת, על מה מהותנו, מה תפקידנו בחיים שלנו, למה הבורא, אם אנחנו חושבים עליו שהוא טוב ומטיב, שהוא גדול, נצחי, שלם, איך יוצא דבר כזה ממנו שברא אותנו בצורה כל כך נבזית, שפלה, כאלו קיצר ימים ובתכונות המגונות. וגם כן, אם הוא טוב ומטיף, אז למה אנחנו סובלים כל החיים? בסך הכל לא יכול להיות שמהטוב תצא משהו רע. ובקיצור, יש כאן הרבה שאלות שהן ממש לא מסתדרות, ואדם שואל אותם כבר אלפי שנים, ולא מוצא על, על, על זה תשובה. ואנחנו כך הגענו ל... וגם כן על זה שהוא נצחי, אז איך ברא בכלל אותנו בצורה כזאת, שאנחנו קצה ימים. זה השאלות האלה, אנחנו דיברנו עליהן, פתחנו אותן, לא נתנו תשובה, תשובות זה אחר כך. בהמשך להקדמת הספר הזוהר, ואנחנו ממשיכים עם השאלות האלה, כי מאוד חשוב לנו להבין מה עוד, איך חוכמת הקבלה היא מעמידה את האדם מול שאלות הנצח, ואיך היא בכל זאת לא מפחדת, לא מתביישת, לא מסתירה אותם, אלא ההפך, פותחת אותם וכן עונה עליהם. אז הלאה, חוץ מזה, יש לנו עוד.
יש לי שאלה על הדברים שאמרת, כן. אפשר?
כן, כן.
השאלות שהצגת הן באמת שאלות גדולות. מה מהותנו, מה התפקיד שלנו בתוך המציאות הגדולה הזאת. וכשאני חושב על זה, עכשיו שנכנסתי לאולפן לקראת התוכנית איתך, באתי מהעולם שלי, מיום עבודה.
כן.
אני לא מכיר...
מישהו ששאל כך.
בדיוק. אני לא מכיר אנשים שהדברים האלה מטרידים אותם עכשיו. מאיך שאתה מציג את זה, זה נראה שזה מאוד מטריד, וכנראה גם אותו אם הוא כתב על זה.
כי תראה, אם אנחנו מסתכלים על האנושות, על אלפי שנות קיום שלנו, על החיפושים ומלחמות ופילוסופיות האלו, שאנחנו רוצים להכיר את עצמנו, את העולם, אנחנו רוצים לדעת למה נברא הכל ו... כן, יש יחד עם זה שאלות קיומיות פשוטות של האדם. אבל משאלות הפשוטות האלה קיומיות, הן מצטברות לשאלות גדולות. למה? בשביל מה? לאיזה צורך? מה יש בזה? זאת אומרת, יש הבדל במה ששואל אדם, ובמה ששואל את חברה, ובמה ששואל העולם, האנושות. ומה שאדם שואל במה שקורה לו היום, או בעוד כמה כך זמן, עד כמה שהוא רואה קדימה, או האנושות שעוברת אלפי שנים, והיא רואה את ההיסטוריה שלה, והיא לא יודעת איפה היא נמצאת, ומה תועלת מזה. זאת אומרת, השאלות הן כאלו שאם היינו חיים טוב, לא היינו שואלים. היינו חיים וזהו.
למה? היינו... מה הקשר בין חיים טובים לשאול או לא לשאול כאלה דברים גדולים?
כי אז היינו בסופו של דבר מסתפקים במה שטוב לנו. אלה החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת, שאנחנו כל הזמן רצים אחרי משהו, שכל הזמן אנחנו נמצאים בחיסרון. אתה יכול להגיד כן, אבל איך שחיים היום, לעומת איך שחיו לפני 1,000 שנה או 2,000 שנה, זה יום ולילה, זה הכל, תראה מה שיש לכל אחד. לפני אפילו 200 שנה, אם היה למשפחה חדר, זה היה... היה רכוש, זה היה טוב.
אומרים שהיום אנחנו חיים כל אחד כמו מלך, כן. מלפני 100 או 200 שנה.
נכון. אז ודאי שזה הכל יחסי. אבל אנושות שואלת בכל זאת, בסך הכל, השאלות הקטנות, התסכולים, החסרונות, ששואלים אנשים פשוטים במשך חייהם, הם מצטברים לשאלות גדולות, מהותיות, שאז אנחנו שואלים אותם מה מהותנו, מאיפה אנחנו, למה אם הכוח עליון הוא טוב כמו שאומרים, אז אנחנו כל כך רע לנו, למה אם הוא נצחי, אז אנחנו כאלה שמרגע שנולדנו אנחנו כבר נדונים למוות, ולמה אם הוא טוב, אז אנחנו בינינו נמצאים כל כך כל הזמן בחיכוכים כאלו ורע. ועוד ועוד. זאת אומרת שכאילו אנחנו הפוכים ממנו. איך יכול להיות? אנחנו רואים שנגיד כוס, אני עכשיו שותה תה מכוס. כן? אז אם מפעל הוא טוב, הכוס גם כן טוב. לפי הכוס אני אגיד, מפעל שעשה אותו הוא בסדר גמור.
כן.
זהו, הם חשבו עלינו, הם באמת יש להם שכל, רגש, והכל בסדר. ואם לא, לא. אם אני מסתכל על האדם, איך שהוא חי, איך שהוא מתנהג, מה אני יכול להגיד על המפעל שיצר אותו, תגיד לי.
אין בקרת איכות במפעל.
זהו, כן, באמת. No. אז לכן יש לנו כאן הרבה תסכולים, שאלות, אנושות. בעיה היא לא, הן לא שאלות גדולות, אני אגיד לך, אתה אומר, אני באתי עכשיו מעבודה, נסעתי באוטו, הגעתי לכאן, וכאן אני שומע כאלה שאלות, לא שמעתי אותם לא באוטו ברדיו ולא בעבודה, יש לי הטרדות אחרות.
בדיוק.
אני מבין, אבל מאיפה הטרדות שלך קטנטנות? מזה שאנחנו לא מסתדרים אומות אלו עם אלו, ואנחנו לא יודעים בסך הכל מה לעשות עם החיים שלנו, ואיך לסדר את החברה האנושית בכללות, שאנחנו לא יודעים איך להגיע לאיזה איזון. שם זה שאלות גדולות, שסך הכל השאלות הגדולות האלה, אם היינו יודעים איך לעשות, נגיד, איך לסדר לנו חברה אנושית גלובלית, סביב כדור הארץ, עד כמה שזה היה משפיע על כל אחד, אז... שאלה סך הכל, עד כמה שאתה מחבר את השאלות הקטנות לשאלה גדולה אחת, ואז על השאלה גדולה אחת, איך אתה מחפש תשובה. כי על שאלות הקטנות אתה לא תמצא תשובה לאדם. זה אין דבר כזה. רק על השאלה הגלובלית, שאתה עומד מול הטבע, הנצח, הבעיה הגדולה ופתרון כללי, אז...
בדרך כלל אומרים בכל מיני שיטות, דתות, כל מיני פילוסופיות, אל תשאל שאלות יותר מדי גדולות, כי יש דברים שאתה לא...
לא, אבל אנחנו רואים שזה לא עוזר. אנחנו מדרדרים, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא יכולים יותר לעצור. אז מה אומר לנו הלאה בעל הסולם?
אז אני אקרא, ואתה תסביר לנו?
כן, בואו נראה.
אוקיי, אז אנחנו בסעיף השני, באות ב' בהקדמה לספר הזוהר של בעל הסולם הרב יהודה אשלג. ובכדי לברר כל זה בשלמות, למה הוא מתכוון שאומר כל זה?
כל זה, זה השאלות האלה, מה שאנחנו קראנו קודם.
השאלות הגדולות האלה.
כן.
שאלות הנצח. צריכים אנו להקדים איזו הקירות. ולא חס ושלום במקום האסור, דהיינו בעצמותו של הבורא, אשר אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל, ואין לנו משום זה שום מחשבה והגה בו, אלא במקום שההכירה היא מצווה, דהיינו ההכירה במעשיו. כמצווה לנו בתורה, דע את אלוקי אביך ועבדהו. וכן אומר, ממעשיך הכרנוך. מה הוא אומר פה?
הוא אומר פשוט, אני אתרגם את זה.
כן.
כן, זהו, זקוק לתרגום.
כן, זהו. הוא אומר ככה, ששאלות שאנחנו שאלנו, באמת כמו שאתה היית טוען, הן שאלות מאוד גדולות, מהותיות, שהאדם הרגיל לא שואל בגובה כזה. אין, זה פילוסופים גדולים אולי, מקובלים, מיוחדים. אין? אבל כדי לפתור את השאלות האלה, זה סך הכל נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. כי אנחנו תלויים מיחסים בין האומות ומדינות, במיוחד זה בזמננו. שהעולם נעשה עגול, שהוא נעשה אינטגרלי, זאת אומרת, מחובר סביב הכדור הארץ, אנחנו כולנו תלויים זה בזה. אין? ואז אין ברירה לפתור את הבעיות. אז הוא אומר שכדי לענות על השאלות ההם, אנחנו צריכים עוד לעשות איזה חקירות. זאת אומרת, לתת לנו עוד בסיס. בוא נראה איזה הבסיס. הוא אומר כך, החקירה הראשונה, איך יצויר לנו שהבריאה תהיה מחודשת? מה זאת אומרת מחודשת? שפעם זה התקיל, ואז פעם זה יכול להיגמר. שלא יהיה כלול גם כן בכוח עליון. אם כוח עליון נצחי, ואנחנו כך בעצם מניחים כך. אז איך יכול להיות שהוא ברא משהו שזה מתחיל ונגמר?
לא תפסתי בדיוק.
אם מקור של החיים שלנו, הכוח עליון, הוא נצחי.
הוא נצחי?
נצחי. אז איך יכול להיות שברא משהו שיש לו התחלה ויש לו סוף?
שזה
אנחנו. אנחנו וכל, וכל המציאות, כן. אוקיי. וכל המציאות.
יש מלא סרטים על ה...
מה זאת אומרת? כי אם אין לו תכונה כזאת שזה התחלה וסוף, אלא הוא נצחי. איך זה שהוא מתחיל משהו ומסיים משהו כלפינו?
כאילו זה שאלה על המוות בעצם?
זה שאלה על החיים ומוות ועד כל דבר שהוא
נגמר?
נגמר. כן. ואצלנו כל רגע ורגע אנחנו נגמרים. אתה מזדקן כל רגע, נכון?
לצערי. עברתי 40, אני לא מאמין לפעמים.
יש לך כל כך כמו להצטער, נו נו. חקירה ב', אם הוא יכול לברוא יש מאין, אנחנו אומרים שמה שבורא ברא, הוא ברא כל הבריאה הזאת יש מאין. כן? דבר חדש, אז מה החליט שחייב לברוא? זאת אומרת, לשלמות של כל הכוח העליון לא חסר כלום. אם כן, אז למה פתאום הוא מחליט לברוא מישהו, נגיד בן אדם, והאדם הזה שהוא מחליט לברוא אותו, הוא כל כך שפל, כל כך קטן, כל כך חלש, כל כך ארמומי, שקרן, חל, ממש, נבזה. כן? איך יכול להיות שהוא החליט לברוא דווקא ייצור כזה? זאת אומרת, השאלות אנחנו רואים שהן כולן מכוונות על השאלה איך יכול להיות שמהכוח העליון שהוא נצחי ושלם יוצאים הפעולות לא שלמות. כן? הלאה. מקובלים אומרים, הוא כותב, שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, שיש בורא, וחלק ממנו נמצא בכל אדם ואדם, שנקרא החלק הזה נשמה. שהבורא והנשמה זה רק הבורא זה הכל, והנשמה זה החלק. הוא נותן גם כן דוגמה, שזה כמו אבן שנחצבת מההר. כן? שיש לך הר, שזה כמו בורא, והאבן הקטנה שהיא התחלקה מההר, היא הנשמה שבתוך האדם. כן? ואז השאלה היא, איך הנשמה יוצאת מההר? נגיד אבן, אז אנחנו מבינים שיש איזה גרזן, איזה מילק, משהו, כן. שחותך אותו ומוצא אותו מההר. על ידי מה הנשמה מתחלקת מהבורא ונכנסת לאדם. שכתוב על הנשמה, על הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. בכל אחד ואחד לנו, בכל אחד מאיתנו, יש בו נשמה. איזה נשמה, איפה היא נמצאת? זה חלק מהבורא. בוא אני אראה את זה, ירגיש את זה. בוא אני אתפוס את זה, אני אלמד את זה. לפי זה אני אלמד מי הוא הבורא. לפי זה אני כבר יוכל אולי להתקשר עליו. אומרים שאדם מת, אז הוא מחזיר כאילו נשמתו. נולד, אז מקבל נשמה. משהו, דברים כאלה שהם, אתה אומר שהם שאלות גדולות כאלה, או פילוסופיה, איזה גבוהה. לא, זה אכפת לי. כי אם אני יודע על זה, אז אולי באמת כדאי לי אולי לסבול בחיים האלה, או לשנות אותם, או משהו לעשות. מקובלים אומרים שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, חלק מהבורא, שהבורא הוא כל, ונשמה הוא חלק. כמו אבן הנחצבת מהר. ואז השאלה, איך נשמה יוצאת מהבורא, ונעשתה לחלק נבדל ממנו, ונכנסת לתוך האדם. איפה זה נמצא אצלי, ואיפה חלק, הכל, זה משהו שלא ברור, אבל מאוד מסקרן, כי יש לי משהו מהאלוקות, יש לי משהו מהנצחיות, מהשלמות שלו, יש בי משהו שאם אני אגלה את הנשמה, ואני אזדהה עמה, אתפוס אותה, יהיה דבוק בה, אז אני כבר אהיה אולי נצחי ושלם כמו הבורא. אבל בינתיים אני לא מרגיש איפה זה נמצא, איפה היא נמצאת בי.
מה זה החלק הזה שבי? יש אותו בכל בן אדם?
אני לא יודע, כך הוא אומר.
כאילו, יש בי משהו שהוא כמו אבן קטנה מתוך הר גדול, שהוא במשל הזה, הבורא זה כמו הר גדול, וכאילו שברו חתיכה קטנה ממנו, ונתנו לכל אחד מאיתנו?
כן. כאילו כך, פשט הוא כך.
אז יש בי את האבן הזאת שהיא חלק ממנו?
כך כתוב.
אז מה זה? אבל הרי הנמשל, מה הוא? את המשל הבנתי את הציור הזה של שחוצבים, נגיד, עם גרזן או
משהו. זאת אומרת, או שהבורא הבדי את החלק מעצמו ונתן לכל אחד, וזה נקרא נשמה.
כן.
ובכל אחד היא נמצאת. או ש... באיזו צורה ההפך, אנחנו נמצאים אולי בו, ואז כל אחד מתמלא בזה עם חלק ממנו שאנחנו בו נמצאים. אני לא יודע באיזו צורה לייצב את התמונה, אבל איך שלא יהיה, יש בכל אחד ואחד חלק מהבורא,
ולחלק הזה קראת הנשמה.
ככה הוא קורא, כן.
אוקיי, נשמה. אז האבן הזאת הקטנה מתוך ההר גדול, היא נקראת הנשמה. כן,
אבל זה חלק נצחי, חלק שלם, חלק מיוחד. לא חלק שהוא כמו כל הגוף שלי. זאת אומרת, יש בי משהו שזה ממש, משהו שייך לעולם העליון. הלאה. שאלות, באמת, על זה כבר שואלים כולם.
כן, זה כבר מתחיל לסקרן, אפילו כי... כי טוב. אתה יודע, החיים שלי הם לא כל כך עכשיו, מושלמים.
עכשיו הוא אומר כך, יש במציאות שלנו, אנחנו חושבים שיש כוחות רעים וכוחות טובים, כן?
יש.
כוח הרע וכוח כן. הטוב, השטן, נכון. וזה מצד השני הבורא, כן, יש כל מיני כאלה, זה אנחנו רואים מהעולם שלנו.
כן.
יש תמיד כוח הטוב כנגד כוח הרע. כוח הרע בקבלה נקרא קליפה. אז הוא אומר כך, קליפות רחוקות מהבורא, מהקצה לקצה, זאת אומרת, הן הפוכות. קליפה היא כולה רוצה להזיק, לקחת, לתפוס, לגנוב, לצייר לך, לשקר וכן הלאה. וההפך זה תכונת הבורא. ואיך אפשר, הוא שואל, שתימשך ותתווה מהבורא, ולא עוד, אלה שהוא הבורא בעצמו תקיים אותן.
הלכתי קצת לאיבוד. כוחות רעים, כוחות טובים, הבנתי. מי שם איבדתי אותך? בפשוט.
יש בעולם, כמו שאנחנו רואים, כוחות רעים וכוחות הטובים.
מה לרעים?
בסדר. אבל זה כנגד זה. כתוב, זה כנגד זה ברא אלוקים. כוח הרע כנגד כוח הטוב. אנחנו רואים יותר כוח הרע.
בדיוק.
סליחה. עכשיו השאלה. אם אנחנו רואים יותר כוחות הרעים, וכנגד זה נגיד כוחות הטובים, הבורא הוא שורש להכל. אז איך זה קרה שהוא ברא כוח הרע, וכוח הרע יוצא ממנו? עוד יותר מזה, הוא בעצמו מודה ואומר, בראתי יצר הרע.
אתה יכול לתת דוגמה למה אתה מתכוון שאתה אומר כוחות רעים?
כוחות רעים, כל דבר שהוא מזיק לי, אני חושב שהוא רע. כוחות הרעים שהורגים את התינוקות, כל מיני מחלות שמגיעים לכולם, לצומח ולחי ולבני אדם, כל דבר שמזיק לאנשים, שלא נותן להם ליהנות. או לפחות שלא ליהנות, אבל לא להרע כל כך להשפיע עליהם. העולם מלא כוחות רעים, ואומרים שגם זה עשה הבורא. והבורא אומר לא, שגם זה הוא עשה. הוא אומר, רק זה מה שעשיתי.
הוא אומר, רק את זה עשיתי.
כן, בראתי יצר הרע. כל הבריאה היא יצר הרע, רצון, יצר זה רצון. רצון הרע.
אז זה סותר את מה שאמרת קודם. קודם אמרת שהוא נצחי, שלם, טוב, מושלם, פרפקט. כמו שאמרת, כוס דפוקה אומרת שהמפעל דפוק. ואם הוא שלם, אז הוא שלם. זה היה הנהה הבסיסית שלך קודם, בתהילת דבריך.
זה כך מקובלים אומרים, אני לא אומר ככה.
לא, לא, אני לא מאשים אותך.
על הכוס אני אמרתי דווקא הפוך. שאם אנחנו רואים את העולם הזה, לפי העולם הזה אני לא יכול להגיד על הבורא שהוא שלם.
בדיוק, אז זאת השאלה שלי. אם אתה אומר העולם מלא כוחות רעים, ואנחנו רואים שבאמת מיום ליום העולם נהיה יותר ויותר רע,
כן.
אז זה אומר שהוא רע, אם זה בא ממנו, לא?
כן, כן, כן. זו שאלה כזאת, היא קיימת.
בטח קיימת.
לגמרי.
עכשיו הלאה. אז עכשיו זו שאלה על הכוחות הרעים שהם נקראים קליפות. כן? שהם ממש הפוכות מהבורא, אם הוא טוב, והם רעים. איך יכול להיות שמהטוב כל כך יוצא רע כל כך? שזה מקצה לקצה שונה. לא יכול להיות. כשאתה מסתכל על אדם, אתה אומר, אני לא מאמין שהוא יכול לעשות, שהוא עשה כזה דבר. זה, אין בו, אתה מבין? אין בו שורש לעשות רע. וכך אתה יכול להגיד, אם אתה מדבר מהנחה שהבורא הוא טוב, איך יכול להיות שברא כוחות הרעים? שאלה, בלי תשובה, אבל כן. שאלה
לגבי
ברורה.
המונח הזה שהזכרת עכשיו, קליפות, מה זה אומר קליפות?
קליפה זה משהו שהפוך מהפרי שאתה יכול לאכול וליהנות. אז יש קליפה שהיא קיימת סביב משהו שאתה צריך לקלף אותה ולזרוק.
והנמשל?
הנמשל שבכל דבר טוב יש לך קליפה שאתה צריך להתפטר ממנה כדי להגיע לטוב.
אז הטוב זה כאילו כוח הטוב, שהוא עטוף בכוח רע, שזה הקליפה?
תענית, כן.
אוקיי.
ועוד שאלה, אנחנו כבר גומרים את זה, כן? שעניין תחיית המתים, שזה גם כן מעניין, אני חושב, כולם, לא?
נכון. מאוד מעניין.
יופי. אז הוא אומר כך, כיוון שהגוף הוא בזוי ונידון למיטה וקבורה, הגוף שלנו כזה, שמה יש לו? בהמה, חיה, כן? אז אומר הזוהר שלפני שגוף נרכב כולו, לא תוכל הנשמה לעלות למקומה לגן עדן. כל עוד שיש איזה חלק מהגוף שעדיין לא נרכב. על כן השאלה, מהו החיוב שיחזור הגוף ויקום לתחיית המתים?
זה בכלל.
כן, אם אנחנו מדברים שגוף הוא בזוי כל כך שהתרכב ונשמה בינתיים עולה לגן עדן והגוף לא אכפת לי, הוא כבר מת, ואני מזדהה את עצמי עם הנשמה ואנחנו כבר עולים לגן עדן, פתאום גוף קם בחזרה, ואז מה, הנשמה חוזרת בו, נכנסת בו בחזרה, אוי ואבוי, מה זה?
פספסתי קצת, לא קלטתי.
בסדר.
אפשר שוב, זה מעניין אם תהיית המתים, אבל לא הבנתי את כל המהלך פה, מהגוף, הנשמה.
כתוב שיהיה תקיעת המתים.
נכון.
התקיעת המתים זה נקרא שגוף הוא מת, ונשמה עולה לגן עדן, ואז קורה איזשהו מעשה שהגוף קם לתחייה. ואז שגוף קם לתחייה, נשמה חוזרת בו.
כן.
והוא שוב חי. תגיד לי, בשביל מה זה? מה טוב בזה? מה אנחנו כל כך דואגים לתחיית המתים? הנשמה בינתיים נמצאת בגן עדן. מה אנחנו רוצים? שוב לחזור לחיים האלו?
הפייסבוק מוצף בשאלות, ואנחנו נזמין גם את המאזינים שלנו להתקשר אלינו, 1-900-22-103.
אז אנחנו כמעט גמרנו את השאלות, נמשיך עוד קצת יחד עם השאלות של הצופים.
כותבת לך חגית בפייסבוק, היא אומרת, מאוד השרון, היא אומרת, אם הנושאים האלה כל כך חשובים, איך זה שלא לימדו אותנו אותם במשך החיים?
אנשים לא יודעים אפילו איך לייצף את השאלה, מכל שכן תשובה. לא יודעים. זה רק מקובלים, ומתי הם קיבלו רשות לדבר על זה? רק לפני כמאה שנה. זה בעצם התחיל, כמו שאנחנו דיברנו, הרשות לדבר התחיל מזמן הארי, ממאה ה-16. אבל עד שזה התחיל רשות, והתחילו לכתוב, ועד ימינו, זה בינתיים ככה זה. בעל הסולם הוא בעצם הראשון שהתחיל לדבר כך בפה מלא, בצורה פתוחה ומדעית, מודרנית, שאנחנו כולנו יכולים להבין איכשהו דברים שלו, וגם כן לא רק להבין, אלא הוא לוקח אותנו ומתחיל לפתח אותנו כמורה דרך. הוא מטפל בנו, הוא פותח לנו אחד אחד, אתה רואה איך שהוא כתב אפילו הקדמה לספר הזוהר, שאלות, ואחר כך חקירות, ואחר כך כל מיני, זאת אומרת, אתה לומד לאט לאט בהדרגה, אתה מתמלא, בולע, זה נכלל בך, אתה רוכש את זה כמו בכיתה א', מכיתה א' לכיתה ב' וכן הלאה. בצורה כזאת אנחנו מתקדמים עמו, ולפניו לא, אין לנו ספרים כאלה, לא היו. מפני שהדור שלנו הוא כבר דור שהגיע למצב של המשבר הכללי הגלובלי, שאנחנו כבר חייבים, יכולים, מסוגלים לבצע את התיקון.
על איזה משבר אתה מדבר?
אנחנו מגלים את הרע שבאנו ובכל האנושות, אנחנו יכולים לראות שסך הכל אנחנו כל הזמן נמצאים באיזה גיל, מעגל שלא נגמר, שזה כל הזמן חוזר על עצמו עם כל הצרות החדשות, ואנחנו לא רואים במיוחד בזמן האחרון מטרת החיים, הצורך בשביל מה לסבול, קשה לאדם, לאנושות, ישנם השאלות הגדולות, מהותיות כמו שהוא שואל, ואנחנו לא יודעים על עצמנו כלום. זאת אומרת, האדם מצד אחד יש לו כל כך הרבה כוח ושכל ופיתוח והכל, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מכיר על החיים שלו שום דבר. הוא נולד, אנחנו יודעים איך לעשות ילדים, ואחר כך קצת איך להתקדם, כן, לברוח מהאיסורים, וקצת אולי לקבל תענוגים כאלה משך החיים שלנו, הגשמיים האלה, ולמות וזהו. ומשהו יותר מזה. איפה מהות החיים, מטרת החיים, משהו יותר למעלה מהחיים שלנו, שאם יש לנו שאלות כאלה, לא כמו לבהמה, אלה שאלות שהן דווקא אופייניות לאדם, אז אנחנו יכולים להבין את זה, אנחנו יכולים לראות את זה, לא סתם להאמין מה שכתוב בכל מיני דתות ואמונות. אני יכול להשיג את הדברים האלה או לא? אז בא חוכמת הקבלה ואומרת, כן, אתה לא רק יכול, אתה חייב. כי כל הסיבה לכל ההרגשה שלך בחיים האלו, שאתה כל הזמן נכנס לעוד ועוד ועוד בעיות, זה כדי לחייב אותך שאתה תפתור את הבעיה הזאת, תדע בשביל מה אתה חי, למה אתה חי, במה חיים נגמרים, מה יש לך מעבר לחיים. שעכשיו אתה יכול להשיג את עולמך תראה בחייך, שאתה עכשיו יכול להשיג את העולם הבא. עולם הזה ועולם הבא, תחיה יחד בשתי עולמות. גן עדן, תגלה אותו עכשיו.
מעניין, בואו נעבור למאזינים שלנו. בוא נתחיל. המאזין הראשון שלנו, שלום לאייל. אייל?
שלום, שלום רב.
שלום אייל.
שלום לכם.
כן, בבקשה.
כבוד הרב, יש לי שאלה. אני תמיד חשבתי שהנשמה היא נמצאת בתוך הגוף. אני זוכר שאח שלי לפני כמה שנים נפטר, זה היה טראומה לכל המשפחה, ואני זוכר את אחותי, הכי תעוררה באמצע הלילה, והיא צועקת, הנה, כאילו שיום מה שהגישה איך ש... נשמה שלו עולה, כאילו, עכשיו אתה בא ואומר ש...
לא,
זה לא ככה.
אני לא אומר, גם כן כתוב שהנשמה היא חלק ירוקה ממעל, שהיא מתלבשת בגוף, והיא קיימת בגוף, ואחר כך היא יוצאת מתוך הגוף, ועולה לגן עדן, וכשגוף חי, כשגוף נרקף, ואחר כך קם לתחיית המתים, אז הנשמה חוזרת כביכול לגוף.
זו השאלה ששאלנו.
וכאן זו השאלה ששאלנו אותה, השאלה האחרונה לפני הפסקה הייתה לנו, כן? שבשביל מה זה? אם כבר גמרת החיים שלו, ונשמה נמצאת כבר בגן עדן, בגוף כבר כולו נרקף, כן? ואז מה, אז בשביל מה שוב לחזור?
לגיהנום הזה.
כן. זאת הייתה השאלה. תשובה עוד לא השגנו.
אז אייל, קיבלת תשובה. אז אתה אומר, הרב לייטמן, שהנשמה היא כן מלובשת בגוף.
ונשמה מלובשת בגוף, כך כתוב.
כך כתוב.
אנחנו צריכים להבין מהי נשמה ומהו הגוף, ואיך זה מלובש ואיך זה יוצא ונכנס. יש בזה הרבה דברים שזה לא כל כך קל להבין, אנחנו נשתדל.
אוקיי. שואל דניאל בפייסבוק, הוא שואל כך, תודה אייל. מאיפה מקובלים יודעים שאנחנו חלק משלם מהבורא? איך נדע שזה לא מידע שמישהו ימציא? יש כל מיני המצאות בעולם.
נכון מאוד. למה המקובלים אומרים? אנחנו השגנו את זה. אנחנו גילינו את זה. כמו שמגלים כל מיני תופעות בטבע, כן? במדעי הטבע. ככה הקבלה היא גם כן מחקר. אנחנו הלכנו יותר מהם, ממדעי הטבע, וגילינו מה שיש מעבר לטבע שלנו, שכולנו יכולים לגלות. יש לנו כלים נוספים שאנחנו פיתחנו אותם, ולכן גילינו את התופעות האלה הנוספות, על זה חוכמת הקבלה מספרת לנו.
אוקיי.
איזה כלים?
מה שאנחנו מגלים באזור העולם שלנו, שנקרא העולם שלנו, זה כלים שלנו שכלים קבלה, כלים האגואיסטיים. כלים הרגילים שיש בתוך האדם, שהוא רוצה ליהנות. הוא מושך לעצמו כל מיני דברים שחושב שזה לטובתו. ויש עוד גישה לחיים, שזה גישה של נתינה, לא של קבלה, אלא של נתינה. שאם אנחנו יכולים להצטייד בכוח השפעה, זה נקרא
נתינה. מלשון שפע, כן.
כן, השפעה. וכוח אהבה, ההפך, זאת אומרת, מקבלה, מהאגו. אז אנחנו מתחילים להרגיש עוד מציאות נוספת, שהיא נמצאת מעבר לאופק האגואיסטי שלנו. אני כאילו מתחיל לראות שיש עוד המשך של המציאות. נפתח לפניי. למה? כי אני רוכש כלים נוספים, כלי תפיסה נוספים. ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, אבל בתכונת השפעה. ואז אני מתחיל לראות העולם הרבה יותר רחב.
כל אחד
וחלק מהעולם, וחלק מזה שאני פותח ורואה, הוא נקרא העולם הרוחני.
אם אני אנסה את זה, אני גם
כל אחד, לכן מקובלים מספרים לכולם, ודווקא בזמננו.
אז כשהוא שואל דניאל על האנשים שהמציאו, אתה יודע, הוא אומר, באים כל מיני אנשים, ממציאים כל מיני המצאות. פה המקובלים אומרים משהו אחר.
לא, הם אומרים, אנחנו השגנו את זה, וחוץ מזה, בוא תעשה אותו דבר.
בעצמך.
כן, תבדוק. הם לא שמלמדים אותנו שככה זה, וזהו. הם אומרים, לא, זה מה שאתה תיפגש, זה מה שאתה תגלה, אם אתה תעשה כאלו וכאלו פעולות. זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא בעצם בנויה משני חלקים. מצד אחד הם מספרים לך מה שיש שם, אבל כמה שאתה מבין, כמה שאתה לא מבין קשה, כי אתה אף פעם לא יודע מה זה, אתה עוד לא מיששת בזה, או לא טעמת את זה, ככה לא לקחת על השן, ככה, טעם, לשון, כלום, לא ראית. אז הם מלמדים אותך, חוץ מזה שמספרים לך על התמונות האלה, כן? הם גם כן מסבירים לך איך אתה תגיע לגילוי הזה, שזה גילוי של העולם העליון, עולם הנצחי. ולמה זה כן כדאי? מה יש בזה? כי שאתה מגלה אותו, אתה נכנס בו. ואז שאתה נכנס בו, אין לך כאילו עניין של חיים ומוות. זאת אומרת, אתה לא כל כך מתייחס לחיים שלך בגוף שלך, אין, עד כדי כך אתה נכלל ב, 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 בעולם ההוא שנפתח.
נשמע נהדר.
אפשר לשאול?
כן.
אז מקובלים זה כמו... זה כמו אלה ש... שאומרים שהם הזרו ממוות קליני, וכאילו ראו מה שיש שם? זה מה שהמקובלים מספרים, מה שיש שם?
כן, יש כאלה שאומרים שהם...
כי זה סיפורים הלק נורא מפהדים, הלק טובים, הלק מפהדים, אני פעם התעניינתי בזה, יש דברים שזה תיאורים מאוד חיוביים, של איזה אור, של איזה חום, של איזה טוב.
פעם אחרונה קראתי את זה שהייתי סטודנט, עם הספר של מודי.
אז, אבל יש גם...
למדתי ב... medical biological cybernetics
ביולוגיה קיברנטית
זה היה חלק מהמקצוע שלי
אבל זה רק חצי מהסיפורים על דברים, על תחושות טובות של חום, של אור, של לא יודע מה אבל יש גם תחושות של פחד אלוהים, השם ישמור, כל מיני תמונות קטסטרופליות אז המקובלים
זה בלי זה לא עובד
אוקיי, אז המקובלים הם מהז'אנר הזה של אנשים שכאילו מספרים מה שיש שם
מקובלים לא מספרים לך על זה הם מספרים אבל בצורה כזאת שתפתח זוהר ותראה בזוהר כתוב
אז המקובלים זה לא כמו אלה שהזרו ממוות קליני. הם לא הזרו ממוות קליני?
לא.
אז מאיפה הם יודעים את מה שיש שם?
כי הם כתוב עולמך תראה בחייך. עכשיו אתה אולי תבין מה עולמך תראה בחייך. העולם ההוא שאתה יכול לראות אותו עכשיו שאתה חי בעולם הזה בגוף שלך.
בלי מוות קליני.
בלי אתה לא צריך למות.
אז אם מה כן? איך רואים את זה? למה אני לא רואה את זה עכשיו?
צריכים לפתח את החוש הזה. חוש נוסף. לא נורא, זה אפשר.
יגיע, יגיע אורי.
יגיע.
בואו נמשיך עם המאזינים שלנו, שלום מעיין.
שלום.
שלום, בבקשה מעיין.
שלום לרב לייטמן ולכולם.
היא חוזרת אלינו כל הזמן, לא?
נכון, נכון. כן מעיין.
כן.
רציתי לשאול, מה שכתוב בהקדמה, וגם אחרי שהרב מפרש את זה, זה ככה יותר ברור. אבל כשאני מנסה בעצמי לפתוח את הזוהר ולקרוא, זה סופר סינית בשבילי.
איזה זוהר את קוראת?
אני לא יודעת, אני פותחת את אחד הצרכים שיש לי בבית, ואני מנסה.
איזה זוהר?
הלחם של בלעם עם
הפירוש. זוהר לעם, כן?
לא, כנראה שלא. זוהר לעם? זה כנראה שלא זוהר לעם, כי זוהר לעם זה המהדורה שאנחנו אצלנו. אורן, אולי תספר על זה?
אז מה, 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 באיזה זוהר את קוראת?
זוהר עם פירוש הסולם, אני מניח, נכון?
זוהר
עם קוראת
בזוהר. אז מה, מה, מה רצית לשאול, הרב לייטמן? לא הבנתי, שאלת אותה באיזה זוהר?
שהיא אומרת שהיא לא מבינה שם כלום.
כן, סינית, ימר, סופר סינית.
אז תסביר לה שאנחנו...
היא שומע, דבר אליה.
אנחנו במיוחד עבדנו על הזוהר עם פירוש סולם, ועשינו ממנו מהדורה כזאת מיוחדת, שהיא ממש מתאימה לכל אחד שרוצה לקרוא ולהבין משהו שזוהר מדבר. זה נקרא זוהר לעם. זה 11 כרכים, כן? כמה?
12 כרכים, והם כולם בעברית, אז שם זה כבר לא ילך סינית כמו ארמית שיש לך בזוהר, והזוהר הוא כולו שם הכל בעברית.
הכל מאוד ברור. מחולק מאוד יפה, בלי ערבית ו...
בלי ארמית, ארמית.
ובלי... בקיצור, בטוח שתביני.
כנסי לאתר שלנו קבלה לעם, הבסיס זוהר לעם.
כן, חוץ מזה גם כן אנחנו לומדים, ואת יכולה להיכנס לארכיון שלנו ולקרוא מהשיעורים שלנו.
נכון, חפשי קבלה לעם באינטרנט, kab.co.il, יש לנו גם את ערוץ 66 שמשדר 24 שעות ביממה, גם ב-YES וגם בהוט, אז את מוזמנת להיכנס לאמצעים האלה.
אבל איך שלא יהיה, בזוהר שתתחיל לקרוא ותביני מה שכתוב, יהיה לך קצת יותר ברור וקצת יותר לא ברור. ואז תצטרכי לבוא לשיעורים. יש לנו קמפוס, ששם גם כן לומדים זוהר ומסבירים איך להבין אותו.
שואלים לירז ומתן מנווה מונסון, אז הם אומרים, נגיד שאני רוצה להבין יותר, האם הלימוד הזה הוא כמו לשבת ולא לעשות כלום? איפה פה העשייה, הם שואלים? איפה יש עשייה? אנחנו רגילים לעשות דברים.
זה בדיוק אנחנו נלמד. לעשות זה לא, ב... לא, זה לא בידיים, שאנחנו בונים איזה בניין או משהו. לעשות זה באמת עשייה, אבל במה שהאדם מתקשר לאנשים האחרים, ויוצר איתם קשר כזה, שאין הבדל ביניהם, ואז הוא יוצר בקשר בין כולם, שטח שבו הוא יכול לגלות את הכוח העליון, כוח השפעה. זה שתי מילים, אבל בקיצור, ישנה עשייה, ודווקא לזה הקבלה היא מביאה את האדם.
יש לי מלא שאלות, אני יכול עוד שאלות?
יש לנו עוד מאזינה לך, בואו נעלה אותה. בבקשה, שלום.
שלום.
מי איתנו?
אני ורדית.
שלום ורדית.
ויש לי שאלה לרב לייטמן.
כן.
אני מקשיבה לדברים, ואני ככה מרגישה שהחוכמה הזאת, שאתה אומר שהיא כאילו לכל אדם, נאמר במאמר מבעל הסולם, דברים שהם מאוד מאוד גבוהים. והייתי רוצה לדעת, באמת זה נאמר לכל אדם, או שזה סוג של מאמר שהוא יותר דברים שנאמרים יותר לאליטה זו או אחרת?
לא. זה ממש לכולם, ועד כדי כך לכולם, שבסופו של דבר, אם יש לך כל מיני חוכמות בעולם, שכל אחד הוא נמשך לאיזה חוכמה, או בכלל בלי כלום, אז חוכמת הקבלה היא כזאת, שכל אחד יצטרך, כל אחד, יצטרך להבין אותה, להכיר, ולרחוש אותה, ולהשתמש בה במלואה. את יודעת, זה כאילו, את לוקחת איזה אדם הפשוט מאיזה מקום, אני לא רוצה להגיד איזה מקום, כי...
כן, שלא יעלבו.
לא יעלבו, כן.
כן. תיקו לשמוע אותה.
זהו. וכולם, כולם, כי כולם ידעו אותי מקטן ועד גדלן. כך כתוב. וזה באמת נכון. כי כל אחד יצטרך לפתוח את הנשמה שלו, ולקבל בה את האור העליון, ולהכיר את הכוח העליון, ולעלות לדרגה הזאת של נצחיות ושלמות, וזה מימינו והלאה כבר מותר לכל אחד. ולכן זה פתוח לכולם. ואין מה לפחד, את יכולה להיכנס לחוגים שלנו, ולראות אנשים, גברים, נשים, בכל מיני גילאים, ולא שהם מיוחדים, עם IQ מיוחד או משהו, והם לומדים, והם יכולים להסביר לך מה שכאן אני מדבר.
תודה, ורדית.
תודה.
ניצה מתל אביב אומרת, אני רוצה להרגיש גן עדן עכשיו, להשיג את ההרגשה של אחרי המוות, כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם.
כן.
זאת אומרת שכל אחד יכול להשיג את זה.
כן, אני רוצה דווקא להמשיך, כי יש לנו עוד שאלה אחרונה,
אוקיי.
שבא לסולם שואל בתוך ההקדמה הזאת, בתחילה. אז הוא אומר כך, כתוב בזוהר, שאדם הוא מרכז כל המציאות, שכל העולמות, וכל המלואה מה שיש בתוך העולמות, נבראו רק בשבילו. וחייב אדם להאמין, כל אחד מאיתנו, שבשבילו נברא העולם, כך כתוב, בשבילי נברא העולם, כל אחד חייב להגיע למצב שהוא רואה את הכל העולם הגדול, עולם שלנו, עולם העליון, ורואה שזה הכל בשבילו. תתאר לעצמך. לא. אז השאלה היא, איך בשביל האדם הקטן, בערך המציאות של העולם הזה, אפילו היקום שלנו, ומכל שכן בערך כל העולמות העליונים, שהם כל כך הרבה וגדולים, טרח הבורא לברוא כל העולמות. ולמה לא לאדם כל זה? באמת, אנחנו צריכים את זה. אני את היקום הזה לא צריך. אני בקושי, אני מתבלבל, לא מוצא מקום בכדור הארץ.
כשהוא הולך למטבח, אתה יודע.
אז מה השאלה במילים פשוטות?
למה כל המציאות נברא לאדם, שאדם הוא כל כך קטן, והכתוב שכל המציאות זה נברא בשבילו. איך אני אשתמש בו? בשביל מה אני צריך? את הגלקסיות האלו, את הכוכבים, את המרחב הזה אינסופי. ועוד אומרים שהעולמות הרוחניים הם פי כמה וכמה יותר מהעולם שלנו. זאת אומרת, מה כל העניין? אני מכל זאת רוצה להגיד, זה עניין של הנשמה, שנשמה שלנו שהיא, שאנחנו פותחים אותה, אז אנחנו מתחילים לראות, לראות בעצמנו,
לראות, כן.
כן, לראות, עד כמה שאין לה מקום, עד כמה שהיא דווקא, כמו שהיא יוצאת ככה, פום, מבפנים, מאדם, ואין לה מקום בעולם הזה, והיא צריכה עוד עולמות, ועוד מרחקים, ועוד מילואים.
הנשמה שלנו.
כן. לכן אם אנחנו מדברים לפי הגוף שלנו, אז בטח מי הוא האדם וכוחות מה שיש לנו כאן בעולם הזה. אבל אם אנחנו מדברים על התפתחות הנשמה, בהחלט אנחנו צריכים את הכל.
טוב, זה נראה שאנחנו סיימנו. כן,
נראה לי שתכף זה יסתיים. אולי תעשה לנו איזשהו סיכום, מה שלמדת.
אנחנו בשתי התוכניות האחרונות, כן, קודמת וזאת, הנוכחית, אנחנו בעצם דיברנו על מה מדובר בהקדמה לספר הזוהר. ואחר כך אנחנו נלמד את ההקדמה עצמה. אבל מה אנחנו צריכים ללמוד משם? מה אנחנו צריכים להבין משם? איך אנחנו נראה את עצמנו אחרי ההקדמה הזאת? שכל השאלות מה שיהיו כאן, הם יהיו עם התשובות ברורות, אנחנו נבין, נרגיש אותם, אנחנו נחיה איתם יחד. עד כמה שחיים שלנו, אז הם יהיו ממש מלאים בתוכן, בהסתכלות על העולם, בידיעה, בהבנה, גם מה שקורה לנו כאן, גם מה שקורה לנו במשך כל עוד היסטוריה קדימה ארוכה.
נשמע מרתק, ויש למה לחכות. מדי יום ראשון בערב אנחנו כאן נגיד תודה. תודה הרב לייטמן, תודה רבה לך, תודה אורן לוי, תודה רבה לכל אנשי הצוות כאן באולפן ערוץ 66, וגם לחברים ברדיו ללא הפסקה, לטליה המפיקה, להתאמר גל הטכנאי, ולעורך אתר האינטרנט ברק קיסר. אני רן קורץ, אנחנו נשתמע בשבוע הבא ביום ראשון. להתראות לכם.
להתראות כל
טוב. אשר טיפחת בשנים אשר חלפו, כל התשובות אשר חיפשת, הקצוות שנשארו פתוחים, אתה אולי עוד לא שמעת, בקרוב